כולם חותרים להגדיל את התמ"ג. כאן החליטו להגדיל את האושר. מת נמרוד שיינמן. טימפו. הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אי שם בתחילת שנות ה-70, לפני 5 עשורים, התבקש מלך בוטן הצעיר לענות לעיתונאי כלכלי ששאל על התוצר הלאומי הגולמי בארצו המתפתחת, שרק החלה להיפתח אז לעולם. בוטן לא מתנהלת לפי מדד תוצר לאומי גולמי, ענה המלך. עבורנו, עושר לאומי גולמי, הלג, חשוב יותר. בוטן הייתה אז מהמדינות המבודדות והבלתי מפותחות ביותר בעולם. התוצר הגולמי נתפס אז כנתון הכלכלי האולטימטיבי במדידת הצלחה לאומית. למרות זאת, ובניגוד לקונבנציה, החליטה בוטן, מדינה בודהיסטית קטנה וענייה, לפעול אחרת. אמירת המלך, שנשמעה אז אולי כמטריסה או נאיבית, נשמעת היום אחרת. עקרון האלג הבוטני והמנגנונים שפותחו במדינה כדי לממש אותו, מהווים כיום מודל שרבים מבקשים ללמוד ממנו. מדד התוצר הלאומי הגולמי, או החלופה שלו תוצר מקומי גולמי, נחשבים כיום כשיטה בעייתית ואפילו מעוותת למדידה של רמת פיתוח כלכלי. מה קרה בבוטן מאז אותה הכרזה של המלך לפני 50 שנה? האם הבוטנים מאושרים יותר? בוטן היא מדינה קטנה כגודלה של שוויץ, שלחודה בין שתי מעצמות ענק, הודו בדרום וסין בצפון. היא שוכנת בחלקו המזרחי של רכס ההימליה, ואוכלוסייתה שרובה הבודהיסטית מונה כ-770,000 תושבים. בכל אחת מהשכנות שלה חיים 1,400,000,000 איש. המסורת הרוחנית של הבודהיזם ניכרת כאן בכל היבט, בחיי היום-יום ובמדיניות הציבורית. הכמיהות העמוקות של בני האדם אינן בהכרח חומריות, אומר תקור פודיאל, שהיה שר החינוך הראשון של בוטן. הרבדים שעושים את החיים לבעלי משמעות הם רבדים פסיכולוגיים, רוחניים, אסתטיים, תרבותיים, חברתיים ומוסריים, והם אלה שחשוב לטפח. את המחצית הראשונה של המאה ה-20 העבירה בוטן כשהיא מבודדת ומנותקת מהעולם, אך במחצית השנייה של המאה החל בה תהליך של פיתוח והיפתחות. ב-1972 מונה למלך ג'יגמה סינג יוונצ'וק, שהיה בן 18. הוא יזם את מדיניות העושר. את החינוך שלו הוא קיבל בהודו ובאנגליה, ובשנות ה-80 פתח את המדינה לטיסות, ובהמשך גם לטלוויזיה, אינטרנט ורשת סלולרית, אלא שבמקביל הוא זיהה כיצד מדינות עניות שחותרות לפיתוח כלכלי מהיר, משלמות מחיר כבד בגלל שחיקה תרבותית, פגיעה אקולוגית, כיתוב חברתי והתרוששות רוחנית. התובנות הללו הניעו אותו לחפש נתיב ייחודי להתפתחות, שקיבל את השם עושר לאומי גולמי. בהמשך שלטונו יצא המלך בהחלטה רדיקלית נוספת, להעביר את בוטן למשטר דמוקרטי. ההיפתחות של בוטן אפשרה לי לבקר במדינה כמה פעמים. כבר בביקור הראשון שמתי לב שהמושג עושר מייצג אצל הבוטנים משהו שונה מהמקובל. אם אצלנו עושר נקשר בשמחה, הצלחה, הנאה ועונג, בבוטן העושר הוא גישה לחיים, לא הרגשה סובייקטיבית. הגישה הזאת מתייחסת לתחושת משמעות, מודעות, אחריות ומעורבות. לפי המסורת הבוטנית, העושר שלנו תלוי לא רק ברווחה אישית, אלא גם ברווחה של אחרים. רגשות שמניעים נתינה כמו טוב לב, אכפתיות, הכרת תודה, נדיבות וחמלה, נחשבים כמזינים את העושר של הנותן. עושר הוא משהו שאתה נותן ומוסר, שרה לי ילדה בת 6 בבית כפר שבו התארחתי, ואז הוא תמיד מיד אליך חוזר. שר החינוך לשעבר פודיאל מקבל אותי בדירתו הצנועה. הוא איש חינוך ותיק ורב פעלים, מחברם של 4 ספרים, דובר אנגלית רעותה ופואטית, אשר יזם רפורמה בשם חינוך לאושר לאומי גולמי, שהוטמעה בכל בתי הספר במדינה. כל אומה זקוקה לכוכב הצפון שלה, במיוחד כעת, אומר פודיאל. עבור בוטן, זהו עקרון האושר הלאומי הגולמי, שעוזר לנו לנווט לחברה שוויונית ובת קיימה. המלך הבין כי ערכים חומרניים, בשונה מערכים פנימיים ואנושיים, לא יכולים להעניק שלוות נפש. הוא הבין שרדיפה אחר חומריות עלולה לדלל את התרבות, האקולוגיה, החברה, המסורת והייחודיות הבוטנית. בזכותו יצרנו מודל הוליסטי ייחודי, שרואה את האדם, האדמה, החברה, התרבות והממסד. מבחינת הבוטנים, מה משמעות החתירה לאלג? עם יד על הלב, בהתחלה לא ממש הבנו את הנשגבות של הנושא. אמנם דיברנו על המושג בדיונים, אבל לא הבנו לעומק את המשמעויות שמאחורי הרעיון. אפילו היום, תשאל 10 בוטנים שונים על האלג, ותקבל 10 תשובות שונות. במשך שנים האלג היה הלכה יותר מאשר מעשה. קונספציה יותר מאשר פרקטיקה. ב-1999, עם הקמת המכון לחקר בוטן ואלג, המצב החל להשתנות. המדינה יזמה אז כינוסים, מפגשי מומחים ועריכת מחקרים בנושא. מרעיון מופשט הפך האלג לעיקרון מארגן. עושר אמיתי לא יכול להתקיים כשאחרים סובלים. כשכדור הארץ נפגע או כשהמורשת ננטשת, אומר קרמה אורה, נשיא המכון לחקר בוטן. ובאמת אלה הם 4 עקרונות היסוד של בוטן לקידום אלג. שמירת סביבה, שימור המסורת, פיתוח כלכלי שוויוני ובר קיימה ומשילות תקינה. בתחום הסביבתי נקבע בחוקה כי יש לשמר יערות טבעיים על פני 60% משטח בוטן. לנצח. כיום תופסים היערות יותר מ-70%. בתמיכת הממשלה, רוב הגידולים החקלאיים במדינה אורגניים. המדינה גם מספקת חשמל ללא זיהום, בזכות ייצור הידרואלקטרי בנהרות שזורמים מההימלאיה. היעדר מפעלים מזהמים ומיעוט יחסי של מכוניות, אין אפילו רמזור אחד במדינה, יצרו מצב יוצא דופן. ועוד ששאר המדינות מנסות לצמצם את פליטות הפחמן על רקע משבר האקלים המחריף, מאזן הפחמן של בוטן שלילי. כי השטחים הטבעיים סופגים יותר פחמן מזה שנפלט. זו המדינה היחידה בעולם שמתהדרת בנתון כזה. בתחום המורשת התרבותית, בוטן נהנית מהעובדה שהיא מעולם לא הייתה תחת כיבוש זר, ובמשך שנים נמנעה כליל מהשפעות זרות. הודות לכך, התפתחה במסורת ייחודית שנתפסת כאן כרכיב מרכזי בחוסן הלאומי. בראיית האלג, המורשת מחזקת את הזהות של האזרחים, מנחה את התנהגות האדם, בולמת השפעות שליליות של מודרניזציה ומאפשרת התמודדות עם אתגרים וקשיים. בכל ביקור בבוטן אני פוגש את המורשת באופן יומיומי. האדריכלות האסתטית, הלבוש המסורתי, מנהגי המוניות ועד חברי הפרלמנט, ריבוי מבצרים, מנזרים ומקומות מקודשים ופסטיבלים רוחניים מרהיבים. בתחום הכלכלי, בוטן מופיעה עדיין ברשימת המדינות הלא מפותחות. אך היא צפויה לצאת מהרשימה הזאת בשנה הבאה, עם ההתאוששות ממגפת הקורונה. 2 של סגרים הביאו לעצירת התיירות והחמירו את המצב הכלכלי. אני נפגש עם המצוקה בדוכן בעיר הבירה טימפו בקניית כלי חרס מיוחד. המוכרת מודה לי עם לחלוכית בעיניה, מאחר שלדבריה אני הקונה הראשון שלה זה 2. בתחום המשילות, הבוטנים ילכו בשנה הבאה לקלפי בפעם הרביעית, מאז החל תהליך הדמוקרטיזציה. ובשונה ממדינות מתפתחות רבות, כמעט שאין כאן שחיתות שלטונית. בתחום הזה, קובע מדד הבנק העולמי, מדובר באחת המדינות הנקיות בעולם. עם זאת, שופט בכיר סיפר לי שהבירוקרטיה המסורבלת מדאיגה את האזרחים. מנהל חנות חלק איתי קשיים וסרבולים בעבודה היומיומית, וחוקר חינוך תיאר בפניי את הסחבת שחווה כשביקש לכרות עץ בשטח של משפחתו בכפר. על הרקע הזה הוכרזו השנה רפורמות בכל משרדי הממשלה. כמבקר חיצוני קשה שלא להבחין ברמה הבינונית של הכבישים בבוטן, בכך שרמת הניקיון ברחובות טעונה שיפור, בחדרי מלון שאינם מחוממים מספיק בחורף, ברשת האינטרנט החלשה או בריבוי הכלבים המשוטטים, הידידותיים ברובם. מבחר המוצרים בחנויות, מזון, ביגוד, כלי בית או צעצועים, מוגבל. ככלל, לא מעלים כאן על נס את הצריכה. לא רואים פה פרסומות, לא בערים ובדרכים, גם לא בעיתונים. ועם זאת, בוטן לא מזלזלת בפיתוח כלכלי, כפי שאומר לי חבר פרלמנט בכיר. היא זקוקה לו ומעוניינת בו כדי לשפר שירותי בריאות, חינוך, רווחה, כבישים ועוד. ואכן, כשאני שואל מורה צעיר, כיצד החתירה לשיפור האלג השפיעה עליו אישית, הוא מציין מיד את שירותי הבריאות והחינוך שהוא מקבל ללא עלות. שירותי הבריאות כאן הם ללא תשלום, מתרופות ועד ניתוחים. וכל אזרח בוטני זכאי לחינוך חינם עד גיל 18. מאז שנות ה-70 זינקה תוחלת החיים מ-40 פלוס ל-70 פלוס. תמותת התינוקות צנחה, ושיעור יודעי קרוא וכתוב עלה ליותר מ-90%. דבר נוסף שמתבלט, במיוחד בהשוואה להודו השכנה, הוא היעדר חסרי בית וקבצנים. אין רעבים בבהוטן, אומרת לי רופאה בכירה. אז יש בריאות, חינוך ורווחה, בעוד שהפיתוח הכלכלי משתרך בינתיים מאחור. איך כל זה בא לביטוי בעלג? כיצד בעצם בוטן מודדת עושר? במכון המחקר לעלג מנסים לפרק לגורמים את מרכיבי החיים ולסרטט תמונת מצב של העושר במדינה. נשיא המכון, שהוקם ב-1999, הוא דוקטור קרמה אורה, חוקר ואיש אשכולות שהשתתף בניסוח חוקת בוטן. אורה מסביר כי אפשר להתבונן על עושר משלוש נקודות מבט. הראשונה, המקובלת בספרות המערבית, רואה באושר חוויה סובייקטיבית אינדיבידואלית שניתן למדוד אותה בסולם של 0 עד 10. התייחסות אחרת היא הבודהיסטית, שרואה באושר מטרה אנושית רוחנית נשגבה שניתן לקדמה באמצעות עקרונות חיים, מדיטציה ופסיכולוגיה בודהיסטית, בדגש על חמלה וחסד כלפי אחרים. האופציה השלישית היא עלג, שמתבונן בתנאים האישיים והקולקטיביים שיאפשרו לאדם ולחברה לממש עושר מרבי. התנאים יכולים להשתפר או להתקלקל בזכות פעולות מטעם הממשלה, ארגונים, מוסדות, חברה, קהילה והאדם עצמו. כדי לעקוב אחרי מצב העלג, אורה וצוותו לקחו את ארבעת היסודות ויצרו מהם מערך של 9 תחומים שתורמים לשיטתם לעושר השלם. רמת חיים, בריאות גופנית, בריאות נפשית, ניהול זמן, חינוך, מעורבות בקהילה, חיי תרבות ומסורת, חוסן אקולוגי וגורמי משילות. 9 התחומים עברו חלוקה נוספת למערך של 33 משתנים סובייקטיביים ואובייקטיביים, וסקר נרחב שנערך אחת לכמה שנים, נוגע בשלל ההיבטים ומספק תמונת מצב רב-מימדית. ניסחנו שאלון מפורט, אומר דוקטור סמדו צ'טארי, שהיה מעורב בפיתוח הסקר. הוא כלל מאות שאלות שנענו במפגשים פנים אל פנים עם תושבים שמהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה. שאלנו על תנאי המחיה, שעות שינה, רמת סיפוק מעבודה, יחסים במשפחה, מצב בריאותי, תדירות מדיטציה, התנדבות בקהילה, תחושת שייכות ועוד. בעקבות הסקר הראשון הבנו שהגזמנו בכמות השאלות, כי הרעיון נמשך שעות על גבי שעות, לפעמים יום שלם. מאז ליטשנו את התשאול. קרמה ונגדי, החוקר הראשי של העלג, מספר לי כי בסקר הראשון ב-2007 השתתפו 350 אזרחים. בסקר האחרון שנערך השנה כבר השתתפו 11,000 איש. התשובות שמספקים המשתתפים משוקללות לכדי אחד מארבעה ציונים. מאושר במיוחד, מאושר למדי, מאושר מעט ולא מאושר. הסקר הטרי עדיין לא פוענח, אולם בסקר הקודם נמצא כי תושבי הערים מאושרים יותר מאנשי הכפר, הודות לרמת חיים גבוהה יותר ויותר שנות השכלה. בכפר העיב על המדדים החשש מחיות בר והנזקים שהן גורמות, בעוד שבערים הסקר הראה על ירידה במעורבות בקהילה. גברים היו מאושרים יותר מנשים, בין היתר כי הם צברו יותר נקודות בקטגוריה של השכלה. בביקורי הראשון בבהוטן, לפני כמה שנים, נקבעה לי פגישת היכרות מקצועית עם פסיכיאטרית מקומית. פגשתי אותה במשרד קטן וצפוף בבית החולים המרכזי בטימפו. היא קיבלה אותי בעברית. שלום, מה נשמע? והתברר להפתעתי שהיא ערכה בעבר השתלמות במרכז בריאות הנפש אברבנל. במשך 5 שנים היא הייתה בישראל, קיבלה מטופלים בשגרה ותפסה מחסה במקלטים בחירום בזמן מבצע עמוד ענן. בעלה, רופא מנתח, תמך במרחוק, ומעט לעט ביקר אותה בישראל. כיום הבעל הוא ראש ממשלת בוטן. אני מצטער מאוד שהשיחה שלנו נדחתה מהמועד שקבענו, פותח ראש הממשלה לוטאי צ'רינג. אני מאיר שהרעיון הזה כנראה פחות חשוב מדברים אחרים שמונחים לפתחו, אך הוא מתעקש. מבחינתי אין דבר כזה פחות חשוב, כי הכל תלוי בדרך שבה אנחנו תופסים דברים ומתייחסים לדברים. לדעתי כל המעשים שלנו חשובים, ללא יוצא מן הכלל. וככה אני מנסה לפעול, כאדם, כרופא וכראש ממשלה. אז מה אנחנו, הישראלים, יכולים ללמוד מעקרונות העלג? ובכן, זה בעצם די פשוט, מאוד מאוד פשוט. אלא שלפעמים הדברים הפשוטים ביותר הופכים למסובכים וקשים להבנה. לא משנה אם תקרא לזה אלאג או דרך החיים הבוטנית או עקרונות בודהיסטיים, אני חושב שכולנו נקראים לפעול בדרך מסוימת. זה אומר להיות פשוט, כן ואמיתי, להיות כן במה שאתה אומר, מודע למה אתה עושה, וכן בדרך הפעולה שלך. אני חושב שזה העיקרון העליון. עבורי כדוקטור לוטאי, זהו העיקרון שמנחה אותי. לגבי עקרונות האלאג, זה מה שחשוב לי. שלא יעשו מעשים נלוזים, שלא יהיו העמדות פנים, שלא יהיו סטנדרטים כפולים, ושיהיו אמת וכנות בכל מעשינו. ואם שמת לב לכך, זהו עיקרון בולט בחייהם של רבים מאזרחי בוטן. אני רואה בביקורים שלי כאן שבוטן נמצאת בתקופת מעבר. הדור הצעיר נולד להורים של דור העבר, אבל פניו לעתיד והוא חשוף לאינטרנט, לטלוויזיה, למדיה ולתיירים. אני מבין שבמיוחד כעת אחרי הקורונה, ישנה עלייה באבטלה ובהגירת צעירים. איך העובדה שיותר צעירים משתוקקים לעזוב, תואמת את עקרונות העושר? תראה, אין לנו כאן בבוטן את מרב הסיכויים והאפשרויות שיש בארצות אחרות. אנחנו חייבים להשתפר בלא מעט רבדים כדי לייצר יותר אפשרויות לדור הצעיר. ועדיין אני לא מודאג מעזיבת הצעירים. אנחנו לא אדישים לתופעה, אבל לא עוצרים אותה. זוהי הרי תכונה אנושית, לחפש הזדמנויות, לקוות. איך נוכל להאשים או לגנות אנשים שכמהים להתפתח כשאנחנו עצמנו מעוניינים בסגסוג? הבוטנים הם בוטנים, ולא משנה אם הם בבוטן או במקום אחר בעולם. בכל מקום הם יונחו על ידי עקרונות האלאג שמזכירים להם לכבד את מדינתם ולהיות מקצועיים ואמיתיים בכל מקום. אין לי הרגשה גרועה בגלל ההגירה, אלא תפילה ותקווה להצלחת העוזבים. לפעמים אנחנו אפילו שמחים או מתרגשים מכך. נשמח שילמדו, ינסו יוזמות, יצברו התנסויות, ואולי יחזרו עם ידע, מיומנויות ואפשרויות. נשמח גם לראות ישראלים באים לכאן כדי ליזום, להשקיע ולפתח מיזמים בבוטן. אפרופו פיתוח, אתם לא ממהרים, אלא מנסים למצוא את דרך האמצע בין שיפור כלכלי לבין רווחה שתקבל ביטוי באלאג. איך עושים את האיזון הזה? זרים לא תמיד מבינים את ההתייחסות שלנו לשני העקרונות הללו. אלאג מעולם לא התכוון לדחוק את התמ"ג או לבטל אותו. אנחנו חייבים לשפר את מצבנו הכלכלי ואנחנו מחויבים לכך. ברור שאנחנו חייבים למצוא דרכים לשפר את התמ"ג ולעבור ממצב של מדינה מתפתחת למצב של מדינה מפותחת. כל אומה שמעוניינת להצליח חייבת גם משאבים כספיים וכלכלה יציבה. זו האמת. אבל החלטנו שעשיית כסף לא תבוא בכל מחיר. החלטנו שצמיחה כלכלית חייבת להיות על הקרקע של עושר לאומי גולמי. תפקידנו להגדיל את התמ"ג על בסיס העושר הלאומי. כל מי ששוחחתי איתו על האלאג הביע שמחה או גאווה על עצם קיומו. אבל בניגוד למאמרים פופולריים שמכתירים את בוטן כארץ העושר, אף אחת מהדמויות לא טענה באוזני שבוטן היא המדינה המאושרת בעולם. אישים בכירים הדגישו לרוב את הייחודיות של העיקרון המארגן שמתמקד בעושר כיעד חברתי, ואת המבט ההוליסטי על האדם כמכלול, שאין דומה לו באף מדינה אחרת בעולם. עם זאת, אין מדובר בעובדה או תיאור מצב, הסבירו לי, מדובר בשאיפה. התרשמות איננה מדע מדויק, ובכל זאת יש לה ערך. וברובד הזה, כמדומני שכל הדמויות הרבות שפגשתי, מומחה תיירות, מורה צעיר, מנהל מכון אלאג, חוקר אלאג, מנהלת בית ספר, נערה בתיכון, נהג, מדריך תיירים, מנהל חנות, נזיר בכיר, שופט, פעילה חברתית או ראש ממשלה, כולם גילו נדיבות, אכפתיות, צניעות, פשטות וכנות. יכול להיות שאנשים נמשכים לבוטן בזכות המורשת העתיקה, הנוף והפסטיבלים הרוחניים, אך יכול גם להיות שהמשיכה היא מכיוון שבסופו של דבר כולנו כמהים לאנושיות, פשטות ורוח טובה. דוקטור נמרוד שיינמן הוא מומחה מיינדפולנס בחינוך, מייסד המרכז לרפואת גוף נפש ומנחה קבוצות מסע לבוטן. כולם חותרים להגדיל את התמ"ג. כאן החליטו להגדיל את העושר. מאת נמרוד שיינמן, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.